משמשון הגיבור ועד רפונזל והעצמה אהבה שלה, שיער, הוא סמל סטטוס, הוא סמל ליופי, לחוסן, לנעורים, גם לגברים, גם לנשים, שיער הוא מרכיב משמעותי בנראות שלנו. כ-100,000 שערות יש על ראשו של האדם. 60 עד 300 שערות צונחות מראשנו מדי יום באופן טבעי. אז הפרק היום עוסק בשיער, באבולוציה של השערה מינקות ועד זקנה. מה השינויים בשיער שיכולים להעיד על בעיה בריאותית? האם התזונה שלנו משתקפת לשערה שלנו? מה הקשר בין סטרס, מצב רגשי והתקרחות? איזה גורמים משפיעים על אופי השערה? שיער לבן, מתי הוא מתחיל, חוסרים תזונתיים ומה כדאי לבדוק, ובתוך כל עולם התוספים, מה חשוב שנדע. אז לפרק החשוב הזה הזמנתי את יגאל קוטין, הוא נטורופט, מטפל ברפואה סינית, מטפל באיירוודה והרבליסט קליני. אדם עם הרבה מאוד ידע ושליחות למקצוע של ריפוי הגוף. יחד צללנו אל עומק השערה. אז אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה, שתתרמו לפחות כמו שאני נתרמתי מהפרק המופלא הזה, ואם הפרק הזה נגע בכם, תעבירו אותו הלאה לאחד או לאחת שאולי צריכים או צריכות לשמוע את זה. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם. פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית. ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. יגאל, איזה כיף שבאת.
ממש,
תודה,
ממש כיף להיות
רבה,
פה.
תודה רבה.
תודה על ההזמנה.
אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שאני רוצה לומר שכל אישה, שמעניין כל אישה, ואני מניחה שהוא מעניין גם כל גבר, וזה מטורף כמה כוח ומשמעות אנחנו נותנים לשיער שלנו. אז שיער זה מילה ככה רחבה, ואנחנו לאט לאט נצלול מהדבר הגדול הזה לרזולוציות קצת יותר קטנות, ונבין בכלל מה זה השיער שלנו, את האבולוציה של השיער.
בטח, בטח. שיער הוא, באמת, כמו שדיברנו לפני, הוא ממש סמל. הוא ממש סמל, בטח החיצוניות שלנו, הביטחון העצמי שלנו, הנראות שלנו בעולם, האמירה שלנו עם כל מה שאנחנו עושים לשיער, תספורות, צבעים וכן הלאה. אבל יש לו, מאז ההיסטוריה, מכל מיני תרבויות, דיברנו על שמשון, דיברנו על שיבה מהודו, זה סמל. שיער שופע הוא סמל לחיוניות. ו... אם אני מסתכל על רפואות עתיקות, כמו רפואה סינית ורפואה הודית, שרפואות מאוד חכמות ומאוד כך עמוקות, שיער הוא סמל לחוסן. שיער שופע, שיער בריא, הוא סמל או הוא סימן שאותו אדם יש לו חוסן גופני, חוסן גם נפשי. יש להם שמות לזה, אצל הסינים זה ג'ינג, אצל ההודים זה אוג'אס. זה חוסן פנימי, חיסוניות, עמידות בעולם.
כי בעצם מה המראה של השיער מעיד עלינו? או על מה שקורה אצלנו בפנים?
כן. אז אני באמת, במרפאה שלי, ואני פוגש המון המון אנשים חולים, לא בריאים, ואני יכול להגיד שרובם לא באים עם שהתלונה המרכזית שלהם היא שיער דלי, נשירת שיער וכן הלאה. זה תמיד משתרבב לו באמצע. הם באים כי יש, הם מתמודדים עם חולי. ואז אני רואה שהשיער מעיד, או בריאות השיער יכולה להעיד על הפנימיות של אותו אדם. הפנימיות במובן, באמת, כמה הוא מוזן, מהי התזונה שלו. האם יש מחלות רקע? האם יש חוסר איזון הורמונלי? נדבר על זה. האם הוא סובל מדלקתיות או עודף חמצון. זאת אומרת, השיער בהחלט, בריאות השיער מעידה על הפנימיות של האדם, על הבריאות שלו, על איך הוא התנהג עם הגוף שלו לאורך הזמן. ואותם סינים והודים ידעו את זה, הם ידעו את זה.
אז אולי עוד מעט אני אשתף גם בסיפור אישי שלי על שיער, אבל אולי נלך צעד צעד ונלך לאבולוציה של השיער מינקות, כשאנחנו נולדים בלי שיער, ועד זקנה, כדי שנבין מה קורה לנו ברצף הזה של החיים.
כן, אז באמת, קודם כל אנחנו יודעים שמראה השיער, בריאות השיער, צבע שלו כמובן, זה עניין גנטי. אגב, גם התקרחות זה עניין גנטי. ומה שמעניין זה גן ההתקרחות הוא גן שאצל גברים הוא דומיננטי, ואצל נשים הוא רציסיבי, ולכן נשים אותו גן הוא פחות פעיל אצלהם. אבל מראה השיער, בריאות השיער, אורך השיער, הצבע שלו כמובן זה עניין גנטי. ואנחנו הרבה נדבר על העניין האפי-גנטי. שיער יש, לשיער יש מבנה, ואם מבינים קצת את המבנה של השיער, של השערה, מבינים גם קצת איך להתייחס מבחינה בריאותית לשיער. שיער מתחיל לצמוח על כל הגוף, יש כמובן חלקים ששיער לא צומח, אין זקיקי שיער או אין תאים שמייצרים זקיק שערה. שערה יוצאת מזקיק, והזקיק הוא כמו, אפשר לתפוס אותו כמין עולם בפני עצמו. עולם שיש בו מערכת חיסון, שיש בו כלי דם כמובן ולימפה, שהוא מקבל הזנה וחמצן, שיש לו מערכת חיסון בתוך זקיק השערה. זה מין איזה עולם סגור, כמו איזה בול, כמו איזה פקעית כזאת, שמתחשים שם המון 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 תהליכים, כמובן שמושפעים מהגוף. זקיק השערה בעצם מצמיח את השערה, את השיער. עד קצה השערה יש עוד שני חלקים, אחד זה השריר, יש שם שרירים קטנטנים שמעוצבבים על ידי מערכת העצבים, והם זוקפים את השיער, זוקפים את השערה, ויש בלוטות חלב שמשמנות ונותנות את הבריאות לשיער. בעצם חיי שיער או חיי שערה, אפשר להגיד יש ארבעה שלבים. אז בעצם אנחנו יודעים שיש השערה או גדילת שיער, יש להם איזה מין שעון ביולוגי פנימי לתאים שם, כמו לכל תא, ואפשר לחלק לשלושה או ארבעה שלבים את גדילת השיער. שלב הגדילה נקרא שלב אנגני, בערך 3 שנים, לפעמים כמובן זה פחות במקרים של נשירת שיער, זה שלב שבו השערה צומחת. השלב הקטגני זה שלב השעיה, זה שלב בין כמה שבועות, השערה נפרדת מן הזקיק. זה שלב שכבר אין גדילה, השעיה. השלב הטלוגני זה שלב שבו יש איזושהי מנוחה, זה השלב האחרון של השערה, כמה חודשים. והאקסוגני זה השלב האחרון שבו יש נשירה. ושערה עוברת את כל השלבים האלו במקרים של התקרחות, במקרים של נשירת שיער, משהו משתבש בשעון הביולוגי הזה, והוא נהיה מואץ, כמובן, ויש נשירה. יש לנו פחות או יותר 100,000 שערות, בין 70,000 ל-120,000 שערות על הקרקפת. נשירה טבעית, ראיתי כל מיני מספרים, בין 100-300 שערות ביום. זה חשוב להבין שיש נסירה טבעית, כי הרבה פעמים נשים, בעיקר נשים, באות ואומרות, וואו, אני מסתרקת ויש לי שיער, אבל זה טבעי מאוד. אצל נשים זה ממש, ונדבר, זה מאוד קשור לסייקל ההורמונלי, כמובן. וואו. גם החודשי וגם במהלך החיים. שערה, לא אמרנו, בנויה מחלבון. זה בעצם חומר שהוא, השערה עצמה, אפשר לומר, זה חומר שהוא לא חי, אין שם כלי דם. הוא חומר חי כי הוא מוזן מזקיק השערה. החלבון העיקרי הוא קרטין, נדבר על חלבונים כשנגיע לתזונה. המון חומרים משתמש, הגוף משתמש בהמון חומרים כדי לייצר שיער. מינרלים, ויטמינים, חלבונים כמובן. מה עוד נאמר על שיער?
יש איזה פיק כזה שבו השיער הוא נמצא במצב המיטבי שלו, כי זה לא כשאני ממש, לא כשנולדתי ולא כשאני משתחררת בסביבה טובה, אז יש איזה פיק שאפשר מבחינת גיל?
כן. אז באמת יש שעון ביולוגי, כמו לכל התאים שלנו, גם לזקיקי השערה, או לכל מה שקשור בשיער, ומאוד קשורים לפן ההורמונלי, גם לגנים כמובן, הגנים מופעלים, וגם לפן ההורמונלי, ולכן אנחנו נראה בדרך כלל תהליך של גדילה איטית מינקות כמובן, ויש כאלו שנולדים כבר עם הרבה שיער, הפיק הוא כמובן בפיק של החיים שלנו, גילאי הנערות ועד, אפשר לומר, גיל הבלוט, גם הגברי וגם הנשי, שבהם, ששם בעצם יש התחלה של ירידה הורמונלית, ולכן גם ירידה בבריאות השיער. אז יש לנו את הפיק. הפיק הוא כמו כל התאים, הפיק של התאים, בעיקר כמובן כשאנחנו בפיק החיים שלנו. ו... לעומת זאת, המחשבה שאנחנו חייבים לסיים את החיים עם קרחות או קרחים, גברים וגם נשים, היא אקסיומה לא נכונה. אם מסתכלים על האנשים הבריאים בעולם, בלו זונס, אז הם בריאים גם בשיער שלהם. הם מאפירים פחות, הם שופעי שיער בדרך כלל, כמובן, הרבה יותר בהשוואה לאוכלוסיות אחרות. הייתי בקיץ בהודו, סיפרתי לך, והייתי במקום מאוד מיוחד בהימלאיה, כפר שנקרא ושישת, אני מאמין שחלק מהמקשיבים יכירו. הכפר הזה מאוד מאוד מיוחד, גם בגלל שהוא שמור, הם ממש שומרים על עצמם, על המסורת, למרות התיירות שיש מסביבם, הם שומרים על האוכל המסורתי שלהם, עוד פעם, למרות המסעדות, ועל אורח החיים הכפרי, ותדמייני, זה באים עליי, הירוקה, אוויר צלול, הם אוכלים את מה שהם מגדלים, ובמרכז הכפר יש מעיין עשיר בגופרית, מעיין חם, שהוא חלק מחיי היום-יום, וכשהסתכלתי, כי ידעתי שאנחנו הולכים לדבר, הסתכלתי על המקומיים, וזה היה מדהים לראות את האנשים, בני ה-70 וה-80, כנראה יותר, שופעי שיער. ושיער, אז חלקם מאפירים וחלקם לא. וזה היה לי איזושהי דוגמה, ודיברתי איתם ואמרתי להם, שאלתי אותם על הקרחה ובכלל על אנרגיית חיים, והם דיברו שהמבוגרים והזקנים אצלהם שופעי חיים, שופעי אנרגיית חיים, עדיין עובדים בשדה. וזה הייתה איזושהי הוכחה בשבילי, עוד הוכחה, כמה אורח החיים שלנו, התזונה שלנו, הסטרס שבו אנחנו נמצאים, משפיע על הבריאות, וכמובן כשיקוף גם על בריאות השיער.
אז אולי בוא נדבר באמת מה השינויים בשיער שיכולים להעיד על איזושהי בעיה בריאותית. דיברת על תזונה, דיברת על סטרס, כן. אבל בוא ניכנס שנייה לרזולוציה.
אז בעצם מה שאנחנו רואים זה איזושהי הקרחה או הידלדלות שיער. שקורית עם הזמן.
שהיא טבעית.
שהיא גם מצד אחד טבעית, כי יש מה לעשות, התאים שלנו מזדקנים, וכל מה שקשור באנטי-אייג'ינג, קשור גם באותו זקיק השערה, או בבריאות השיער. יש מצבים שבהם יש הקרחה מהירה. המדע בדרך כלל מתאר את זה כתופעה שנקראת טלגום אפלוביום, שזה בעצם איזושהי הקרחה שקורית, אגב, גם לפעמים לשיער גוף, תוך חודש עד 3 חודשים, יש נשירה של השיער, בדרך כלל זה מקושר לסטרס, סטרס שהוא חיצוני או נפשי, חיצוני הכוונה מפגשים עם לדוגמה כל מיני חומרים. יש הקרחה שקורית בפאצ'ים, ממש כמו פאצ'ים שבהם אין שיער, אלופסיה הרטה, יש מחלות אור שגורמות להידלדלות של שיער כתוצאה מאיזושהי דלקתיות או פטריה וכן הלאה. ויש כמובן שיער שנראה לא חיוני. ושיער שנראה לו חיוני, נשבר, ללא ברק, הוא גם חלק מבריאות השיער, ההפרה כמובן, ניבוד של צבע של השיער. חשוב לומר שבסוף, אנחנו הולכים לדבר המון על ההשפעות, על האפיגנטיקה, אבל יש פה גם את הגנים, הגנים לא קובעים. או אני אגיד אחרת, הם כן קובעים, אבל יש לנו המון מה לעשות. והגנים יקבעו כמובן אם אדם אחד נולד עם שפע של שיער, ואחד נולד עם שיער שהבסיס שלו הוא דליל יותר, אבל בתוך המסגרת הזאת אפשר לעשות עוד המון
דברים. בתוך הפוטנציאל הזה.
לגמרי, לגמרי. באמת, כל אחד נולד עם איזשהו פוטנציאל שאפשר. וכבר עבדתי וראיתי אנשים שבאו עם נשירת שיער מאוד משמעותית, ותוך כדי תהליכי ריפוי, גם השיער מתחדש.
אז שאני אספר על עצמי?
כן, אני סקרן.
אז כשאני, בתקופה שחליתי והייתה לי בולמיה, 15 שנה, לא נשאר לי שיער על הראש. כמו ש, ממש כמו שאני אומרת, זה היה זה פשוט, במקלחת, הכל, כמויות של שיער על, על הידיים, וכמובן בתהליך הריפוי שלי, ממש ראיתי איך, הכל מתחדש, וגם השיער מתחדש. אז מבחינתי, אני ממש דוגמה חיה איך הדבר הזה עובד, ואני גם, אני מניחה שיש גם דברים שיכול להיות אלמלא המקום הזה של הבולמיה, אז אולי השיער, אולי הפוטנציאל שלו היה אפילו יותר גדול, אבל בסופו של דבר יש מה לעשות, זה מה שחשוב להבין.
כן, יש הרבה מה לעשות. יש הרבה מה לעשות, והסיפור שלך הוא מאוד מאוד שכיח.
נכון,
הרבה היום,
לצערי.
דיאטות. אני רואה הרבה נשים שמתמודדות עם עודף משקל, זה בעיקר נשים אני אומר, אבל גם גברים, ובתהליך של ניסיון לרדת במשקל, ניסיון שהוא לא בריא ולא מאוזן, תופעת הלוואי היא איבוד שיער. ולפעמים הם רואים את זה רק כמה חודשים אחרי שמתחילים.
בוא נרחיב את זה, בוא נרחיב על זה.
זקיק השערה או בריאות השערה תלוי בהמון גורמים תזונתיים. כמו כל תא בגוף, אני חושב שיש שם צבר של באמת הרבה חומרים תזונתיים ששערה צריכה כדי לגדול ולגדול בריא. ולעבור את כל השלבים שדיברנו עליהם בצורה מסונכרנת. ואנחנו רואים אולי כאחד, אולי הגורם המרכזי, לא המרכזי, הגורם הראשון לשיער לא טוב, ושם אני, כשאדם מגיע והתלונן על בריאות לא טובה של השיער, אני אתחיל לבדוק את הפן התזונתי. אני אפרוס את התפריט התזונתי שלו ולראות מה חסר שם. לעתים באמתלות של תזונה בריאה כזו או אחרת, יש חוסרים. לדוגמה, לא מעט טבעונים, ואני טבעוני 20 ומשהו שנים, אבל לא מעט טבעונים שעושים את זה בצורה לא מאוזנת, בעיקר בשלבים הראשונים, לא ניזונים ממספיק חלבון, יש להם מחסור בברזל, מחסור ב-B12, ולפעמים מחסור בחומצות שומן חיוניות, אומגה 3 לדוגמה, וסובלים מנשירת שיער. זה כמעט הסימן הראשון שמשהו לא מאוזן. אז שיער בריא צריך חלבון. צריך קרטין. צריך...
אגב, מנגד אני מכירה גם הרבה קטוגנים שיש להם נשירת שיער.
נכון.
שזה גם אחת מתופעות הלוואי.
נכון, נכון, נכון. כי גם פה בצורה תזונה קטוגנית, שגם היא תזונה נהדרת למצבים מסוימים, היא תזונה שהיא חסרה. ואגב, בתזונה קטוגנית, בעיקר אני רואה אצל נשים שזאת הבעיה, רוב הנשים אגב לא מתאים להם תזונה קטוגנית כאורח חיים אחד, אלא הן צריכות לעשות שינויים, ולפעמים תזונה קטוגנית ולפעמים לצאת מהקטוגניות. אבל גם תזונה קטוגנית היא מאוד חד משמעית, וצריכים להשלים אותה כדי לקבל את שפע הוויטמינים וגם המינרלים. אז באמת חלבון. חלבון זה הדבר הראשון. ואנחנו נבדוק האם יש מספיק חלבון. לא בעיה להשיג מספיק חלבון. אבל במקרה הזה יש פה עניין של עיכול. וספיגה של חלבון, שלפעמים אנשים אוכלים מספיק, אבל לא מפרקים, לא מאקלים ולא סופגים מספיק. בחלבון בפרט וגם בנוטריאנטים אחרים. כל הקבוצה של ויטמיני B, B12, מאוד 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 חשוב, חומצה פולית, ביוטין כמובן, B7 שמופיע בכל התוספים, מאוד 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 חשוב.
אז נדבר איך אפשר לצרוך אותם עם מזונות מסוימים?
בטח. אז תכף אני אזכיר את המזונות.
כן.
אבץ כמובן מאוד מאוד חשוב להתפתחות של השערה, אבל גם לכל הסייקל ההורמונלי שקשור לבריאות השיער. סלניום, גופרית, חייבים. סיליקה כמובן. בכלל מינרלים, כלור מאוד 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 חשוב. ויטמין A מאוד חשוב, ויטמין C סופר חשוב בשביל בעצם ליצור את את הקרטין, את החלבון שממנו נוצרת השערה. אז אנחנו רואים שבעצם יש המון חומרים תזונתיים. בתזונה מאוזנת אין לא צריך להיות חוסר. אז אנחנו רוצים לראות אם התזונה היא מאוזנת. ורוב החומרים האלו יכולים להגיע כמובן ממוצרים מן החי, בין אם אלו חלבונים או ויטמין A-B או ביוטין, שגם ביצים אבל גם טרד וגם שקדים וקטניות הן נהדרות, וסויה, טופו, עלים ירוקים מאוד מאוד עשירים גם בחלבונים וגם בברזל וגם כמובן ביוטין. צריכים לראות איפה צריך להשלמות. זה לוקח אותי גם לכל הנושא של תוספים לשיער, שזה שוק מטורף כנראה.
מטורף, שכנראה מגלגל מיליונים.
מיליונים רבים, כן. מיליונים רבים. וזה בסדר, זה בסדר, הוא נחוץ. אבל העין הבוחנת שלי כאיש מקצוע מסתכלת על המרכיבים. אז קודם כל אני בכלל לא מדבר על איכות המרכיבים. שזה אולי האלף בכל מה שקשור בתוספים, כי אפשר לשים ויטמין C מסוג אחד, ואפשר לשים ויטמין C מסוג אחר, או אבץ, אבל איכות החומר תקבע האם הוא יספק בצורה ראויה במעיים שלנו, ובכלל יעבוד בתאים שלנו. אבל איכות זה סיפור אחד. לא תמיד, אני אגיד, אנחנו צריכים לתסף, כי מה שאותם תוספים נותנים זה השלמה תזונתית.
בגלל זה חשוב לי קודם כל שנדבר על התזונה, כי תוספים כשמם כן הם תוספת או השלמה למשהו שחסר. אז אולי רגע לפני שנצלול לעולם התוספים, נדבר על התזונה ומה חשוב שיהיה בתוך התזונה שלנו כדי לשמור על השערה.
כן. אז אמרנו, קודם כל חלבון. זה ממש הבייסיק, זה הבסיס. מי שצריך לשים לב, זה צמחונים וטבעונים.
חלבון גם מהחי וגם מהצומח.
גם מהחי וגם מן הצומח. אנחנו יודעים שחלבון מן הצומח נספג פחות טוב. ולכן אנשים שהם צמחונים וטבעונים, שימו לב שאתם משיגים מספיק חלבון, או בעצם חומצות אמינו. הגוף יודע לייצר את החומצות אמינו שמהם מיוצר קרטין. זה בעצם גליצין ואלנין, שהם חומצות אמינו לא חיוניות. הגוף יודע לייצר אותם, אבל הוא מייצר אותם מחומצות אמינו אחרות. אז טבעונים וצמחונים, קטניות, עלים ירוקים למינם, שקדים, מגוזים. בתזונה טבעונית או צמחונית מאוזנת לא צריך להיות חוסר בחלבון. ממש לא. אז זה דבר ראשון, לשים לב לחלבון.
בעצם הבעייתיות עם תזונה שהיא טבעונית או צמחונית, שהרבה פעמים הכי קל זה המקום הזה שיש עודף של פחמימות ואז פחות חלבון, ולכן זה לא מאוזן.
נכון.
אז צמחונות או טבעונות שהיא בריאה ושלמה, אז אין שום בעיה איתה.
אני מאוד מאמין בצמחונות וטבעונות, כתזונה בריאה מאוד, אבל היא דורשת תשומת לב.
נכון.
היא דורשת תשומת לב ולמידה, לא מסובכת כמובן, ולפעמים השקעה בבישול, והרבה אנשים שמתחילים את הצעדים הראשונים בצמחונות וטבעונות מכל טעם שהוא, נופלים שם. כי באמת הכי קל זה ללכת לפחממות, לקמחים, לבצקים, גם הגוף שלנו לפעמים מתמכר לזה, ולא רק שהתזונה חסרה, עודף פחממות וסוכרים הם אחד אולי הפוגענים בבריאות השיער, כל מה שקשור בסוכר, אינסולין והשלכות. אז חלבון הוא מאוד מאוד חשוב. דיברנו על ויטמיני B, בעיקר ביוטין זה B7, חומצה פנטוטונית זה B5, B12.
שהם כולם משיגים אותם מי?
שהם כולם משיגים אותו. B12 הוא מיוחד, עוד פעם, אנחנו חוזרים לצמחונים ולטבעונים, אין B12 בצומח.
הוא קיים בחי.
קיים, אולי בעצות מסוימות לא נספג. טבעונים יצטרכו לתסף את עצמם ב-B12, ואולי לדאוג למיקרוביום שלהם, לחיידקים, חיידקי המעיים שלהם, שזה נושא מדהים, שקשור גם לשיער, כי יש לנו חיידקים שמייצרים עבורנו ב-B12. אבל טבעונים צריכים להיות, לתת תשומת לב לזה, לבדוק, לעשות בדיקות דם, לתסף, או לדאוג לבריאות המעיים שלהם, לחיידקים הטובים. ביוטין נמצא בשפע בתזונה. הוא מאוד מאוד חיוני בעצם ליצור את החלבונים, את החלבון, את הקרטין, והוא פקטור מאוד מאוד חשוב בשלבי הגדילה של השערה. אבל הוא נמצא בשפע בתזונה, מאוד קל להשיג אותו, בין אם זה במוצרים מן החי, בביצים, וחשוב לשים פה כוכבית. ישנם חומרים שגורמים לאותו ביוטין לא להיספק טוב. אחד מהם הפופולרי נקרא אבידין, זה חלבון שנמצא בביצה, בעיקר בביצה לא מבושלת. בישול ביצה כמעט וינטרל את אותו חלבון. אז שימו לב, מי שאוכלים ביצים לא מבושלות מסיבה כלשהי. בשקדים, באגוזים, בזרעים, חמניה, דלת, בעלים ירוקים, בטרד, סויה, כמובן. אז יש שפע של ביוטין, החיידקים, עוד פעם, חיידקי המעיים מייצרים עבורנו גם ביוטין, מאוד 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 חיוני. אז אנחנו חייבים ביוטין, חייבים בכלל ויטמיני B, אין שום בעיה להשיג אותם, גם מן הצומח, גם בתזונה שהיא קרניבורית. מינרלים. מינרלים זה פה עוד עניין. אני רואה לא מעט אנשים עם חוסר במינרלים. את עיקר המינרלים שלנו אנחנו מקבלים גם ממלחים, ממלח שאנחנו אוכלים, ויש איזושהי גישה או דעה לא טובה על מלח, ומלח הוא סופר חיוני לבריאות שלנו, כי זה אולי אחד המקורות המרכזיים בתזונה למינרלים.
שנים הפחיד אותנו מנתרן.
מנתרן בהקשר של לחץ דם, נכון. כמובן, אבל למי שאין לו לחץ דם, תאכלו מלח, מלח טוב כמובן. ויש לנו היום מלחים טובים שנמצאים בחנויות, מלחים מלאים ושלמים, ולא המלח הלבן שהוא בעצם, הוא זה שמעלה לחץ דם. אז לצרוך מלח, מים, זה עוד מקור מאוד מאוד חשוב למינרלים. אבל גם הירקות והפירות שלנו שופעים במינרלים, ואבת שהוא מאוד חיוני גם, אמרנו, לבריאות ההורמונלית שלנו שקשורה לשיער, וגם להתפתחות השערה. אז אבת אפשר מגרעיני דלת וגרעיני חמנייה, וירקות ועלים ירוקים ועצות, וכמובן מזונות מן החי וסויה. יש אבת בתזונה שלנו. סלניום, אמרנו, מגנזיום, סיליקה, מאוד 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 חשובה, צורן, סיליקה, מאוד חשובה.
שאלו אפשר לקבל מקליפות של מלפפונים, נגיד, יש
נכון,
סיליקה.
נכון, נכון, מסלרי, מאבוקדו, גם כמובן מזון מן החי, בשר, איברים פנימיים, עצמות, כל מה שקשור במרק ציר עצם, שהוא כל כך פופולרי היום, סופר חיוני לבריאות השיער, כי הוא בעצם בא ונותן לגוף את אבני הבניין המרכזיים להתפתחות של רקמות וגם שיער.
נכון, זה מתקשר גם לאור שלנו.
זה גם מתקשר לאור כמובן, וגם לעצמות. זה אבני הבניין, זה אותם, כמעט אותם אבני בניין.
אז כדי לא לסבך פה את ה... וכדי שלא תצטרכו לקחת עת ודף, בגדול אני אומרת בגיוון, קודם כל חלבון, זה ברור. אני לא... אני נוטה לצמחונות, אבל אוכלת גם חלבון מהחי וגם חלבון מהצומח. תגוונו, ואם לא, אז תגוונו בתוך, בתוך איפה שאתם, בתוך האני מאמין שלכם. אבל הגיוון מבחינתי בירקות הוא סופר חשוב. כשאנחנו נתקעים על מלפפון עגבנייה בצל, אז ככל הנראה לא נקבל את כל ה... לא את מה שקורה במאיים שלנו, נכון. את כל חיידקי המאיים. ובעצם אם אני יודעת שבכל יום הסלט שלי יהיה קצת שונה, יום טרד, יום סלרי, יום סלק, כל פעם משהו אחר, ככל הנראה אני אשלים את התזונה שלי בצורה נפלאה.
אחד הדברים שאת מזכירה לי עם, עם גיוון הירקות והפירות, זה שאחת הסיבות לשיער לא בריא, לנשירת שיער מוקדמת, התקרחות, זה דלקתיות. שזו סיבה מספר אחת למחלות.
להכל.
דלקתיות ובעצם עומס חמצוני, שזה כמעט אותו דבר. אז אנחנו רוצים את המגנים הטבעיים, את אותם פיטוכימיקלים, את אותם כימיקלים שנמצאים בצמח, שהם הנוגדי חמצון והחומרים האנטי-דלקתיים מספר אחת, וזה בעצם כל הפיגמנטים בירקות השונים, כימיקלים שיש לנו טבעיים בירקות השונים ובפירות השונים, מפירות יער עם הפלבנואידים שלהם ועד ליקופן בעגבנייה ולוטאין בקישוט צהוב או בפלפל צהוב, והוויטמינים שלנו הם מגנים מפני דלקתיות, ופה הגיוון חשוב לא רק כדי לקבל הזנה מספקת, אלא כדי לקבל גם הגנה מספקת. ואני חושב שאם מסתכלים באמת על אותם האנשים הבריאים בעולם, אוכלוסיות כאלו, בין אם זה, סיפרתי על ושישט בהימלאיה, או בין אם זה ביוון, או בלו זונס כמובן, כשמסתכלים על התזונה שלהם, זה הכי יפה. הם לא לשום, הם לא קיצוניים לשום כיוון. הם תזונה מאוזנת, הם אוכלים המון ירק, 80-85% מן הצומח, לא רק ירק, וקצת מן החי, ואפילו קצת מוצרי חלב, ואפילו קצת משקה אלכוהולי. מאוד מאוזן, וזה הסוד פה. נכון. הגיוון והאיזון.
נכון, והגיוון שלהם גם נוצר מהמקום הזה שהם אוכלים תוצרת מקומית ועונתית. זאת אומרת, היום יש, בחורף גדל תפוז, ובקיץ גדל משהו אחר, ומכורך ההבנה שלהם, הם מתכתבים עם הטבע, אז זה משהו שהופך את הגיוון לחלק טבעי ואינטגרלי בתוך היום-יום שלהם.
נכון, ההתכתבות עם הטבע היא כמובן גם, גם בכמויות, וגם בזמני האכילה,
נכון, בכל מה שקשור לאכילה. נכון, נכון, נכון. אז אנחנו רוצים שנייה להבין, לקחת את זה, ולהבין מה הקשר בין סטרס, מצבים רגשיים, ובריאות השיער. יש לזה ככה, זה משפט גדול, שאני רוצה שנדבר עליו.
אז אני חושב שבאמת, סטרס הוא אחד מארבעת, הגורמים המרכזיים לשיער לא בריא, התקרחות מוקדמת, נשירה וכן הלאה. יחד עם, כבר הזכרנו תזונה, הורמונים כבר הזכרתי, סטרס ודלקתיות. וסטרס הוא כמובן גורם המחלה לדעתי מספר אחת היום בעידן שלנו, בעידן המודרני, במערב, אבל לא רק. אנחנו חייבים להבין שאנחנו מדברים על אותו סטרס אינסופי שמלווה אותנו לתוך השינה לפעמים, ומרגע הקימה ועד שאנחנו מסיימים את היום. הסטרס הוא לא רק כי אני חרד למשהו, עודף האינפורמציה שמוצף, שאנחנו מוצפים ממנה. לפעמים אנחנו לא שמים לב שאנחנו אפילו בסטרס, אבל בעצם התודעה שלנו, המערכת שלנו, מאבדת כל כך הרבה חלקיקי מידע שהיא מוצפת. יש לנו מערכת נהדרת שאמורה לעזור לנו בזמן סטרס. המערכת הזו נקראת HPA, הציר של ההיפופיזה עד לאדרנל, ציר הורמונלי, בלוטת האדרנל, אדרנלין, קורטיזול בעיקר, הם אמורים לעזור לנו. ומי כמוך יודע, ודיברת על זה, על הסטרס הטוב, הורמזיס וכן הלאה. אבל הסטרס הרע שמלווה אותנו, בעצם גורם לשיבוש הורמונלי. זה מתחיל בדרך כלל עודף באדרנלין וקורטיזול. וכשיש את המצב הזה, אגב, אחד הדברים המעניינים, אני רגע קופץ, אנחנו יודעים היום שיש ציר מוח זקיק שערה. זה ממש משהו חדש. שבעצם יש תאים שמפרישים קורטיזול, את אותו הורמון המתח, סביב זקיק השערה. כי השערה צריכה גם את הפוש הזה כדי לגדול. אבל כשיש מתח, גם האדרנל וגם אותם תאים בזקיק השערה מתחילים להפריש קורטיזול. עודף בקורטיזול התחיל לשבש את כל המערך ההורמונלי. גם את המערך המטבולי, אינסולין, כל מה שקשור בסוכר, ויגרום לדלקתיות. סטרס, קורטיזול רב מדי, יגרום בעצם לסטרס חמצוני, לדלקתיות, לאקטיבציה, הפעלה של תאי מאסט, הם בעצם תאים של מערכת חיסון שיש לנו סביב זקיק השערה, לפגיעה בתהליכי הניקוי שיש בתוך התאים, כל מה שנקרא אוטופגיה, ניקוי תאי נמצא כאן בזקיק השערה, ולהאצה של פגיעה בתאים, ומה שנקרא אפופטוזיס. אפופטוזיס זה בעצם מוות תאי, שהמטרה שלו היא לסלק תאים פגומים, אבל כשיש סטרס אינסופי ודלקתיות, הרבה תאים נפגעים, אותו תהליך אפופטוזיס מתגבר, ותאי זקיקי השערה מתחילים להיפגע ולמות. זאת אומרת, סטרס כגורם לעודף דלקתיות. אגב, כשאני אומר דלקתיות, חשוב לציין, זה לא הדלקת שאנחנו מכירים, שהיא נראית לעין באזור מסוים, ואנחנו חווים כאב ועודם וכן הלאה. זה בעצם מצב שבו הגוף, רמת הדלקת גבוהה, לפעמים אנחנו לא נראה את זה.
מה שנקרא הרוצח השקט.
כן, 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 כן. שהוא הגורם היום לכל המחלות כמעט, אם לא כמעט, אולי לכל המחלות. אז הדלקתיות הזאת היא בעצם פוגעת בזקיק השערה, פוגעת בגדילה, הסטרס החמצוני שיש באזור הזה, שלפעמים נחוץ כדי לסלק כל מיני תאים פגומים או רעלנים, הסטרס החמצוני עולה, ובעצם כל שלבי גדילת השערה נפגעת.
זה מעניין, אפשר לראות גם מצבים קיצוניים של כל מיני מצוקות רגשיות, אובדן, שפתאום יש איזו נשירה מאוד מאוד מסיבית, ואגב, גם דיאטה קיצונית היא גם סטרס.
חד משמעית, חד משמעית.
דיברנו מקודם על התזונה.
בעצם אנחנו, הזכרתי את זה, ישנה תופעה שנקראת טלוגום אפלוביום, שבעצם יש טראומה, מאורה סטרס מאוד כבד, וכתוצאה מכך הגוף נכנס לשוק, ויש נשירת שיער מסיבית ומהירה לפעמים אפילו מכל הגוף. ואנחנו מדברים גם על הסטרס המתמשך הזה, ועוד פעם, סטרס הוא גם לא רק הדאגה שלנו, זה הרעלים מהסביבה. עוד נושא שפוגע בבריאות השיער. זה חוסר תזונתי, כמו שאמר, שגורם לסטרס, כי הגוף כל הזמן מנסה לפעול, אבל אין לו את חומרי ההזנה שלו. סטרס יפגע בכל מה שקשור בפעילות בלוטת התריס. ואחד הגורמים שאני, כשאדם, אישה, בעיקר נשים, באות עם שיער דליל, או התחלה של איזושהי התקרחות או נשירה, אני ימהר ויבדוק את כל הציר, חשוב לומר, הציר של בלוטת התריס, כי לא מספיק רק לבדוק TSH, כמו שבדיקות הדם הרגילות בקופות החולים בודקות.
מעניין, אתה יכול להרחיב את זה?
אנחנו רוצים לבדוק הורמונים נוספים כמו T3 ו-T4, ויש פרמטרים בציר הזה שלא בודקים אותם בבדיקות השגרתיות בקופת חולים, אפשר לבדוק אותם בבדיקות פרטיות, כמו reverse T3, RT3, שהוא בעצם אותו הורמון, אבל בצורה הלא פעילה שלו. אז אנחנו ממש רוצים, וכמובן לבדוק את ה... האם יש נוגדנים לבלוטת התריס, בכלל לבדוק את כל בלוטת התריס, כי היא קטליזטור או המנוע מאחורי כל הפעילות ההורמונלית והמטבולית, ובכלל ובפרט גם בזקיק השערה. אז נשירה, התקרחות, לכו לבדוק את בלוטת התריס שלכם, ולבדוק אותה לעומק, וסטרס עושה רע מאוד לבלוטה. מכל הציר הזה. סטרס עושה רע מאוד לכבד. אנחנו יודעים שעודף סטרס, עודף קורטיזול, יפגע בפעילות הכבד. אז גם יהיו לנו עודף רעלים, כי הכבד לא ינקה אותם. אבל הכבד מאוד מאוד חשוב בלהפעיל את הורמוני בלוטת התריס. הכבד מאוד מאוד חשוב בלסלק עודף הורמונים. ועודף הורמונים הוא גם כן גורם מאוד 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 חשוב ושכיח לשיער לא בריא. הסטרס הוא אולי הגורם היום, לדעתי, מספר אחת לכל מה שקשור בבריאות השיער. חשוב לומר, אם יש סטרס אינסופי, לא יהיה טעם רב לקחת תוספת תזונה, שנותן לנו חלבונים וויטמינים. כי זה לא זה.
זה, המשפט האחרון הוא, זה אומר, אל תשימו את הפלסטר, תטפלו בשורש.
אני קודם כל ארצה לבדוק את השורש.
ואנחנו לא מדברים על סטרס שהוא איזה חלילה, קודם כל לא סטרס שרדף אחרינו אריה, וחלילה לא איזה אובדן שהגוף חווה. סטרס שאנחנו חווים אותו, עודף אינפורמציה, ואנחנו, זה הרבה מאוד סיטואציות קטנות במהלך היום שהופכים להיות, אנחנו כל הזמן בתדר הזה, בנשימה הזאת של ממשימה למשימה, רוטפים אחרי עצמנו, ואז כששומעים אותנו כאן, אז אומרים, טוב, אבל מה אני יכול לעשות? כי זה היום שלי, הוא מטורף. אז מה יש לעשות? יש לטפל בסטרס ולא בתוספים לשיער, ויש אין ספור דברים לעשות, החל ממדיטציה, יוגה, נשימות, ובעצם לאפשר למערכת לחזור לנורמליזציה שלה.
אני חושב שהיום אנחנו צריכים לראות את עצמנו, האנשים שחיים פה בישראל בפרט, כסוג של סופר אטלטים. אנחנו סופר אטלטים של המוח, כי אנחנו מפעילים את המוח כל היום, גם כשאנחנו לא רוצים הוא מופעל מעודף גירוי. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, וכמו ספורטאי, כמו אטלט טוב, אנחנו חייבים להקיף את עצמנו במערכת תמיכה, בין אם זה שינה, בין אם זה זמן שבו, זמן שאנחנו לוקחים, כמו שאמרת, שאנחנו מרפים, אולי טיפול, אם יש בעיה יותר עמוקה. ויש היום, אנחנו מדברים על תוספים, יש היום לדוגמה צמחי מרפא, שנקראים צמחי מרפא אדפטוגנים, שאגב, תוספים טובים, אני רוצה לראות את הצמחים שם. תוסף טוב לשיער.
תכף נדבר, אני אכנס פנימה לזה.
אני רוצה לראות את הצמחים האלו, שנזכיר אותם, שהם יודעים לעזור לגוף, הם לא יפתרו את הסטרס, הם יעזרו לגוף להתמודד טוב עם סטרס. אז בעידן הזה יש גם אין סוף שיטות, כמו שאמרת, מנשימה בעד מדיטציה ושינה, כדי לעזור לנו. ואנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. זה חלק, חייב להיות חלק אינטגרלי בלוז שלנו.
נכון. ואם אנחנו מדברים על אטלטים, אז אטלטים לוקחים זמן לריקאברי. זמן ההתאוששות היא חלק מהצמיחה והגדילה שלהם. וגם אם אמרתי עכשיו מדיטציה ויוגה וזהו, איבדתי אתכם, אז יכול להיות גם נשים באוזניים את הפודקאסט הזה, ותוך כדי הליכה, בתנועה שאנחנו, תנועה חזיתית, חזותית, שאנחנו יכולים לראות את את הדרך, גם זה מרגיע את המיין ומשקיט את הורמון הסטרס שלנו, ומאזן אותנו. אז למצוא קודם כל את המקומות האלו. ורגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך תוספי התזונה, בואו נדבר על הסייקל ההורמונלי, ואיך הוא קשור לאיכות השיער שלי, או לנשירת השיער שלי.
זה נושא שגם מאוד מאוד חשוב להדגיש, כי כשאדם, ופה הגברים נכנסים לחלוטין למשוואה, כשגבר או אישה חווים נשירה, הדלדלות של השיער, שיער לא בריא או התקרחות, ללכת לבדוק הורמונים, את הפרופיל ההורמונלי שלנו. אפשר לעשות את זה היום בקופות החולים, לבדוק גם גברים וגם נשים, להתעקש על זה, לבדוק פרופיל הורמונלי. יש היום גם בדיקות מחוץ לקופת החולים שבודקות טווח יותר רחב של הורמונים. אבל אנחנו רואים שבעצם הסייקל הזה שדיברנו, ארבעת השלבים האלו של גדילת השיער, השערה, הם מסונכרנים על ידי הורמונים. יש פה את הגן, אבל הגן מסנכרן, בעצם הפועלים שמסנכרנים את השעון הביולוגי הזה, הם הורמונים. גם טסטוסטרון, גם אסטרוגן, גם פרוגסטרון. ואנחנו רואים, וכמובן, הורמוני בלוטת התריס שהזכרתי ועוד, אנחנו רואים שעודף או חוסר בהורמונים האלו, יגרום לנשירת שיער. אצל גברים היום הבעיה אולי השכיחה היא בעצם התקרחות אנדרוגנית על רקע עודף בהורמון שנקרא DHT. DHT הוא סוג של טסטוסטרון, דהידרוטסטוסטרון. יש כאלו שקוראים לו טסטוסטרון רע, אבל זה לא בדיוק נכון. הוא פשוט פי חמש ויותר יותר חזק מטסטוסטרון, והוא נוצר באופן טבעי, אגב, גם אצל גבר וגם אצל אישה, אבל כשהוא נוצר בעודף, הוא נקשר לאותם קולטנים בזקיק השערה, ובעצם גורם לכיוות של הזקיק. וכתוצאה מכך להידלדלות של השיער, נשירה של השיער, הוא הגורם מספר אחת להתקרחות היום אצל גברים. אגב, אחת משתי התרופות היחידות שיש היום, תרופות אלופתיות לשיער, לנשירת שיער, פרופסיה, עובדת בדיוק על המנגנון הזה של מניעה של יצירה של אותו טסטוסטרון חזק DHT. יש חומרים טבעיים שעושים את זה, אבל הגורמים לזה, ליצירה עודפת של אותו טסטוסטרון, הם בדיוק הגורמים שדיברנו עליהם. סטרס, דלקתיות, עודף בפחמימות וסוכר. אותו טסטוסטרון, אגב, גם יגרום אצל גברים לגדילה מוגברת מועצת של ההרמונית. אז אנחנו רוצים לשים לב, ואפשר לבדוק את זה. גם חוסר טסטוסטרון אצל גברים. יש גברים שרמות הטסטוסטרון שלהם נמוכות, באופן אפילו טבעי, אפשר לומר. אנחנו נראה את זה גם בשיער. יש גברים שחווים ירידה ברמות טסטוסטרון מכל מיני סיבות. עוד פעם, סטרס, דלקתיות, תזונה לא מאוזנת. אני זוכר בחור בן 18 שהגיע אליי עם אמא שלו, והתלונה הייתה, היו להם שתי בעיות. אחת, פתאום הוא חווה נשירת שיער מועצת, והחשק המיני שלו נעלם, בחור בן 18. ורק כשאנחנו מסתכלים, הוא מספר לי שהוא הופך להיות טבעוני, וכל מה שהוא אוכל זה סויה. אני לא אומר שסויה לא טובה, שלא תבינו, סויה זה מזון מדהים.
אבל הכל כשהוא לא מאוזן הוא לא טוב.
שאלה איזה סויה? מהודסת גנטית, לא מהודסת גנטית, וכמות, הוא אכל רק סויה. אז רמות הטסטוסטרון שלו היו נמוכות והאסטרוגן גבוה. גברים חווים גיל מעבר. הגברים ששומעים אותנו ולא מכירים את זה, אז כן, זה לא רק אנשים, גם גברים בערך באותם גילאים, יתחילו לחוות ירידה ברמה הורמונלית של טסטוסטרון.
ונשים?
ונשים יחוו ירידה באסטרוגן ופרוגסטרון, לפעמים גם בטסטוסטרון. אבל אצל גברים, מה שקורה זה שהטסטוסטרון יורד, אבל אותו DHT עולה. אז הם חווים נשירה, גם בגלל עודף הטסטוסטרון הלא טוב, או ה-DHT, וגם טסטוסטרון נמוך. אז תשימו לב, אפשר להעלות רמות טסטוסטרון בכל מיני דרכים, וטסטוסטרון אצל גבר זה הורמון סופר חשוב לחיוניות שלו וגם לשיער, בין אם זה על ידי תזונה, על ידי צמחי מרפא, או על ידי פעילות גופנית, בעיקר אנאירובית, משקולות. יש נשים שחוות עודף בהורמונים, הורמונים גבריים, אנדרוגנים. הבעיה השכיחה היא שחלה פוליציסטית, בעיה מגפה היום. רואים את זה המון אצל נערות, אצל נשים צעירות. וזו תסמונת, כי יש לה המון גורמים, וזה בדיוק הגורמים שדיברנו. דלקתיות, עודף חמצון, סטרס, עודף בסוכרים, שזה גורם מרכזי פה. אצל אותם נשים יש עלייה ברמות טסטוסטרון, ההורמון הגברי, והם יחוו נשירת שיער. אצל נשים, כמובן, בריאות הגוף ובריאות השיער מאוד קשורה להורמונים, גם הסייקל. פרוגסטרון הוא הורמון מאוד מאוד חשוב, שגורם לשפע של שיער. בגלל זה הרבה נשים שבהיריון, בזמן ההיריון, חוות פתאום עדנה וצמיחה של שיער, כי יש המון פרוגסטרון. אז כל מה שקשור בהורמונים אצל נשים הוא מאוד 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 חיוני, ובעצם אני אבקש מכל אישה שחווה עניין עם השיער ללכת לבדוק הורמונים.
פרופיל הורמונלי.
פרופיל הורמונלי. אנחנו יודעים שפרוגסטרון ואסטרוגן, כשהם מאוזנים, הם חלק, הם בעצם הקטליזטורים או המוח מאחורי גדילת שיער אצל נשים. לעומת זאת, אנחנו יודעים שגלולות למניעה, מניעת הריון, שהן גלולות הורמונליות, חלק מתופעות הלוואי שלהן, הן נשירת שיער. כי הן בעצם מורידות את ההפרשה הטבעית של ההורמונים הנשיים.
מה אם התקן?
זה תלוי מה התקן הורמונלי כמובן. אם הוא לא הורמונלי, יש לו את הבעיות, את הבעייתיות שלו, הדלקתיות, אבל פה אנחנו מדברים על ההורמונים, ויש התקנים שמפרישים הורמונים. לעומת זאת, אישה בהיריון, הרבה פעמים נשים בהיריון שופעות שיער וחובות עדנה עם, עם גדילת השיער, כי רמות הפרוגסטרון שלהם מאוד מאוד גבוהות, וזה גורם לשפע של שיער.
ואז הם בלחץ כשהן יולדות, ואז בדיוק. יש פתאום איזו נשירה מסיבית.
כי יש ירידה חדה מאוד ברמה ההורמונלית.
אז זה למעשה דבר טבעי לחלוטין.
כן, ומצד שני, אם יש, אם אותה אישה לא הקפידה על תזונה נכונה, אורח חיים נכון, כל מה שאנחנו מדברים בזמן ההיריון וגם לאחר ההיריון, לאחר הלידה, היא תחווה ירידה חדה מדי. עכשיו, הירידה הזאת היא מאוד מאוד טבעית, היא לא צריכה להיות חדה, והגוף אמור לגייס את כל הכוחות שלו, ואחר כך להתחיל להצמיח מחדש. צריכים לזכור שאם אנחנו מסתכלים על תזונה, אז גם בזמן ההיריון וגם בזמן ההנקה, אישה נדרשת להקפיד אקסטרה על תזונתה, כי היא מאכילה ונותנת הזנה לעוד נפש חוץ, חוץ ממנה. נשים כמובן בגיל מעבר, כשיש ירידה הורמונלית, ירידה ברמות אסטרוגן, ירידה ברמות פרוגסטרון, והירידה היא חדה מדי, הירידה היא טבעית, אין מה לעשות. וגם השינוי בנראות השיער היא טבעית, אין מה לעשות, אבל השינוי לא צריך להיות חד. הוא צריך להיות עדין, והוא צריך להיות איטי, וזה אומר שהירידה היא איטית, והגוף יודע לחפות וכן להפריש אסטרוגן, גם אם השחלות לאט לאט מפסיקות לתפקד. ישנה תופעה אצל נשים שנקראת עודף באסטרוגן, או דומיננטיות של אסטרוגן, שזו תופעה מאוד 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 שכיחה, שבה יש עודף אסטרוגן, הגוף לא יודע לפנות אסטרוגן, או שיש המון חומרים אסטרוגנים מבחוץ, בעיקר רעלים, פלסטיק ועד הורמונים ממזון מן החי. ואז אנחנו רואים עודף באסטרוגן, וזה גם יגרום לנשירת שיער. אז אישה ממש רוצה לשים לב לבריאות ההורמונלית שלה בכלל, ובפרט גם בעניין השיער. זה גם יעיד על, לא רק על שפע של שיער, כמות של שיער, אלא לבריאות של השיער, על הברק שלו, על האיכות, השומניות שלו, לא עודף ולא חוסר, לא שיער יבש. מאוד 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 קשור לעניין הורמונלי, שיער יבש אצל נשים. מאוד קשור גם, עוד פעם, לגרמות טובות של אסטרוגן ופרוגסטרון. לפעמים נשים אפילו יודעות לשים לב בתוך הסייקל החודשי שלהם, לזמנים שהשיער נראה יותר טוב, והשיער לפעמים נראה פחות טוב. אז הורמונים הם מאוד 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 חשובים. ועוד פעם, אני אחזור על מה שאמרתי. אם הבעיה היא הורמונלית אצל גברים או אצל נשים, לא יעזור לתת. לא יודע, קולגן, כתוסף, כדי לתת הזנה על השיער, זה לא יעזור, או תוסף תזונה אחר. אנחנו רוצים לעבוד על העניין ההורמונלי.
אז בעצם כשאנחנו הולכים לבקש בדיקת פרופיל הורמונלי, אז אנחנו מבקשים בדיקה כוללת של פרופיל הורמונלי, או שיש משהו מיוחד שצריך לבקש?
פרופיל הורמונלי, יש הורמון נוסף שנקרא DHEA, הוא פרו-הורמון, לבקש אותו, מגיע גם לכם וגם לכן, אצל גברים וגם אצל נשים לבדוק טסטוסטרון, לבדוק הורמוני בלוטת ריס ולנסות לקבל את הפרופיל המלא. אני לפעמים שולח עוד פעם, אלו בדיקות טובות שיש בקופות החולים, אבל הן גם מוגבלות מכל מיני טעמים. ולפעמים אני מבקש מנשים וגברים לעשות בדיקות הורמונליות פרטיות, כאלו שנשלחות בדרך כלל למעבדות מחוץ לארץ, ואז מקבלים ממש מפה של כל המערכת ההורמונלית, ולפעמים ממש אם אנחנו קולעים לעניין, מאוד קל במרכאות לתקן אותו, לאזן את ההורמונים, עוד פעם, בין אם זה בפעולות מסוימות, באורח חיים, בתזונה, בצמחי מרפא, בדיקור, המון שיטות. ואז השינוי מהיר מאוד בכל מה שקשור בבריאות השיער.
וואו, כמה ידע. אני רוצה רגע לצלול אל תוך עולם תוספי התזונה, כי בעצם אנחנו מבינים את השרשרת של מה לבדוק קודם, אבל מאוד מפתה לקחת כדור ולחשוב שמחר אני אהיה שמשון הגיבור. אז מה חשוב לי לבדוק בתוך תוספי התזונה, וגם איך אני יודעת בכלל את המינון?
אז זה מאוד מורכב, ומאוד מאוד קשה להבין מינון. אני חושב שהדרך הנכונה, אם אני ייצור מפה, היא קודם כל לנסות, אני אומר לנסות, כי לא תמיד אנחנו יודעים לומר, אבל לנסות ולהשקיע מאמץ להבין מן השורש מה קורה. למה השיער לא נראה טוב, למה הוא דליל, למה יש נשירה מוגברת. ואמרנו, השורשים יכולים להיות, כמובן, תזונה לא טובה, והדבר הנכון יהיה לשפר את התזונה, קודם כל. יכול להיות עניין הורמונלי, יכול להיות עניין דלקתי ועודף חמצוני, סטרס, אלו בדרך כלל הגורמים, יכול להיות עודף רעילות, כל מיני רעלים שהגוף לא מסוגל לפנות אותם כראוי ומשפיעים, לנסות למצוא את השורש. לפתוח את התזונה, לפתוח במובן של רגע להסתכל עליה, להיעזר באיש מקצוע לפעמים, או במחשבון, יש כל מיני אתרים עם מחשבונים תזונתיים שיש ברשת היום, ולהבין האם יש לנו מספיק חלבון, אם אנחנו צריכים מספיק ויטמיני B. ממש לנתח את התזונה שלנו ולתקן בהתאם. לשים לב לבריאות מערכת העיכול שלנו. גם במובן של מיקרוביום, המחקרים החדשים היום, ממש, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק אילו חיידקים, אבל אנחנו יודעים שכשעושים לעכבר, לדוגמה, סטריליזציה של המעיים, השיער נושר. אנחנו יודעים שיש קשר הדוק בין גאט, בין המיקרוביום שלנו במעיים, לבין בריאות השיער שלנו. ואחרי בדיקת התזונה אנחנו רוצים לראות שאנחנו באמת סופגים, מפרקים, מאקלים וסופגים את מה שאנחנו אוכלים. אנשים אוכלים בשר ועדיין במחסור של B12, אז אנחנו רוצים לראות את זה. השלב הבא יהיה לגשת לתוספים. אני אגיד מה אני רוצה לראות בתוך תוסף טוב. אני רוצה לראות את חומצות האמינו הנכונות שבונות קרטין וגם קולגן. אפשר לקחת אגב תוספי חלבון, זה גם בסדר. אני רוצה לראות אבץ בכמות מספקת. אני רוצה לראות נחושת שם, מאוד מאוד חשובה אם אנחנו לוקחים אבץ. אני רוצה לראות ויטמין A וויטמין C. C מאוד 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 חשוב לבריאות השיער. מאוד. אני רוצה לראות, כמו שאמרנו, ויטמין A, B, בעיקר ביוטין. B5 וB12, חומצה פולית. אני רוצה לראות ויטמין D, מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה לראות, ויש כאלו תוספים אגב, אני רוצה לראות צמחים שעוזרים לנו להתמודד עם מתח.
וואו, זה מעניין.
ועוד פעם, אני מדבר על איזשהו תוסף שהוא מין תוסף על מולטי.
כן, מין איזה קומפלקס כזה.
כי אפשר לעשות ספציפיקציה. איפה? אם העניין הוא מתח, אז בואו נפנה אליו. אבל יש לנו צמחים שנקראים צמחים אדפטוגנים ופטריות, שהם אולי הבסיס בכל מה שקשור ברפואת הצמחים, והם צמחים שעוזרים לנו, מחזקים אותנו, עוזרים לנו להתמודד עם המתח בחיים. To adapt, אדפטוגנים מהמילה to adapt למתח. פטריות כמו ריישי, כמו קורדיספס, צמחים מאוד מאוד נפוצים, אגב, הם הצמחים הפופולריים בעולם, כמו ויטניה, השואגנדה שמגיעה מהודו, או ג'ינסנג שמגיע מסין. אז אני רוצה לראות את הצמחים האלו, טולסי, הבזיליקום הקדוש, אסטרגלוס, אלו הצמחים המרכזיים שתומכים במתח.
אני רוצה... תומכים במתח, מעלים אנרגיה, חיות.
מעלים אנרגיה, בטח מחזקים אותנו, תומכים בבלוטת האדרנל, תומכים בבלוטת התריס, במערכת ההורמונלית, זאת אומרת, הם ממש פונים לשלל המערכות שקשורות בבריאות ובבריאות השיער.
אז פה אני רוצה לומר שלא בטוח שאפשר למצוא את זה בקומפלקס אחד, בטוח שלא. אז כן, אבל לחשוב רגע לצאת מחוץ לקופסה, קודם כל להבין שתוסף זה תוסף, זה תוספת למשהו כדי להשלים את החסר, אחרי כל הפרוטוקול שנתת לבדיקה, ואחר כך באמת... אם אנחנו רוצים לבדוק את השורש של זה, ואם באמת מדובר פה באיזשהו סטרס, ובואו, דיסקליימר, לכולנו יש איזשהו סוג של סטרס, אז כן שווה לתסף בצמחי מרפא, פטריות מרפא.
אני חושב שהשילוב הנכון יהיה, במידה ויש סטרס, לפנות אל הסטרס, במגוון הדרכים שדיברנו עליהם, אבל גם באיזשהו... תוסף צמחי, שמשלב צמחים ופטריות, צמחים והפטריות שהזכרנו עכשיו. אני חושב שבכלל כמעט כל אדם בעידן הזה צריך לקחת את הצמחים והפטריות האלו כדי, כי כולנו, באומס.
נכון. סיפרתי לך לפני שהתחיל הפודקאסט שהריישי והקורדיפס, הם פשוט הרימו אותי אנרגיה וחיות מטורפת, אז כן, זה...
נכון, 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 כי הם נותנים לנו כוח, חשוב לומר, זה לא כוח של קפה, זה לא ממריץ, אלא הכוח פה נבנה ממש מהבסיס, הם באים לחזק אותנו ממערכת החיסון ועד באמת מערכת המתח שלנו.
ואם כבר אמרת קפה, אז קפאין זה אחד משודד המינרלים שלנו.
ממש, ממש.
אז אם אנחנו צורכים הרבה מאוד קפה במהלך היום, אז גם הספיגה, לא חשוב כמה נוכל, הספיגה לא תהיה טובה, וזה אולי כן חשוב לתת על זה.
החומציות והדלקתיות האלה, קפה, בוא נגיד, צריכה מרובה של קפה, היא דבר רע לשיער, ממש רע. מכל, מאינסוף כיוונים, היובש שקפה עושה וברקמות, ועד באמת הסטרס והדלקתיות. אז איזשהו תוסף למתח. יש צמחים שיודעים לאזן הורמונלית. הצמחים הפופולריים שרואים בתוספים, הם בעצם יודעים לעכב את ההפיכה של אותו טסטוסטרון לטסטוסטרון לא טוב או רע או DHT. הפופולרי ביניהם זה הדקל הננסי, סרנואה, רואים אותו המון בתוספים, גם לנשים, גם לגברים. צמח נוסף נקרא פיג'אום, צמח נוסף נקרא, הוא שורש הסרפד, ואולי הצמח הפופולרי ביותר, לדעתי, נקרא פוליגונום, צמח שמגיע מסין, מהרפואה הסינית המסורתית, שבסין הוא היה הצמח לשיער. הם תיארו את זה כשהוא בונה את התמצית ואת החוסן שלנו. אנחנו יודעים היום שעיקר העבודה שלו היא באמת על עיכוב אותו תהליך הורמונלי. אז אם העניין הוא הורמונלי, נשי או גברי, בבקשה, אפשר לאזן גם בעזרת צמחים. ממש, ממש, ממש אפשר לאזן בעזרת צמחים לפני שרצים לכל מיני תרופות הורמונליות. הדבר השלישי יהיה תוספים שבעצם נותנים לנו מענה על חוסרים תזונתיים. לפעמים אין ברירה.
נכון.
אדם לא יכול לאכול מכל מיני טעמים, בעיות במערכת עיכול, או כל מיני טעמים, והוא צריך לקבל תוסף שנותן לו את, את חומרי הבניין האלו. אני מזכיר חשוב שהוא יהיה סופר איכותי, כי זה עניין של ספיגה. ואז אנחנו נראה שם באמת ביוטין, ונראה ויטמין A, וויטמין C, וויטמין D, נראה אבץ תמיד. הדבר הרביעי יהיה חלבונים. עוד פעם, יש אנשים שלא מסוגלים לקחת לאכול חלבון, מכל מיני טעמים, בדרך כלל ענייני עיכול, אולי ענייני טעם, אז יש לנו אבקות חלבון. יש לנו קולגן, כל ההייפ היום על, על קולגן, שזה בעצם תוסף חלבון, כי צריכים לזכור, הגוף, המעיים יפרקו את אותו קולגן לחומצות אמינו, ואז הגוף ידע להרכיב אותם. אז אנחנו רוצים, אפשר לתסף בחלבון. ויש, והדבר האחרון, אולי החמישי, זה כל מה שקשור לדלקתיות וחמצון. ואם זה העניין, אז זה מעבר באמת לתזונה ולאורך החיים. צמחים, צמחי מרפא כמו קורקומין, לדוגמה, קורקום, קינמון, בזיליקום, ויש צמחים אחרים שאני לא אתחיל להיכנס לשמות בוטניים, נהדרים כדי להוריד רמות דלקת. יש כל מיני היום גם חומרים טבעיים שנותנים לשיער, לדוגמה, כל מיני חומרים שיודעים להמריץ סירקולציה. לא דיברנו על סירקולציה של דם. זה הקרקפת חייבת סירקולציה מאוד 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 רצינית של דם כדי לנקות את זקיקי השיער וכדי להזין.
אז מה, זה כמו עיסוי לימפתי כזה?
עיסוי לימפתי. יש שם כל מיני מכשירים כאלו שעושים אקופונקטורה, או אקופרסורה.
בעצם כמו עיסוי.
כמו מחטים כאלו קטנות, ואפשר גלגל כזה שאפשר לעשות איתו.
עיסוי לקרקפת.
אבל הכי פשוט, או לעמוד על הראש, או לעשות את הקרקפת, ממש ממש ככה, או לשים על הקרקפת חומרים טבעיים, לדוגמה שמנים אטרים, כמו רוזמרין וכמו מנטה וכמו לבנדר, שיגרמו לפתיחה של כלי הדם ולסירקולציה. נשימה, אגב. אנחנו מדברים על נשימה, אז נשימה היא נהדרת לבריאות השיער, מעצם זה שכשאנחנו נושמים טוב, יש סירקולציה של דם, יש אותו חומר שנקרא ניטריק אוקסיד, שהוא מרחיב את כלי הדם כשאנחנו נושמים מהאף בעיקר, נשימה נכונה, אז נשימה נכונה היא חיונית לבריאות השיער. אז סירקולציה היא מאוד מאוד חשובה, ויש כל מיני חומרים שאפשר לשים על הראש, לעשות את הקרקפת, כל מיני שמפויים שמאושרים בשמנים אטרים. צמח מאוד פופולרי נקרא אקוויזטום, שבטפת בעברית, מכיל הרבה סיליקה, גם רואים אותו הרבה בתוספים. רואים שמן רימונים, רואים חומצה הילרונית, זאת אומרת, זה כבר בשוליים של התוספים. והתוספים הם חשובים, אני משתמש בתוספים. אני ממליץ על תוספים, אבל כשמם זה תוספת להבנה ולטיפול השורש בעניין. אחת השאלות ששאלת זה על טיפולים שהם PRP.
טיפולים
בפלזמה.
לפלזמה של הקרקפת.
בהכנסה של פלזמה.
זקיק שערה. השתלה, כן. השתלת שער.
זה גם השתלה. PRP הוא יותר השתלה של הכנסה של פלזמה. לוקחים את דם. בעצם מסננים את החלק האמצעי מהצנטריפוגה. שהוא עשיר מאוד בתסיות, אבל לא רק בתסיות, בפקטורי גדילה ובחלבונים, וזה טיפול, או גם אורתופדיה אגב, להתחדשות של רקמות. אז יזריקו אותו לתוך הקרקפת, ויש אחוזי הצלחה נהדרים, זה עולה המון כסף, ויש אחוזי הצלחה נהדרים, אבל חשוב לזכור, תתרחש הגדלת שיער, גדילה של שיער, התחדשות. עוד פעם, לא בכל המקרים, אבל באחוזים די גדולים. אבל מה יקרה אחרי שנה? מה יקרה אחרי שנה? אם לא היה פה טיפול שורש בסטרס, בדלקתיות, בהורמונים, בעצם המצב יחזור על עצמו, ללא ספק.
אז בעצם האינטגרציה ביומיום היא הדבר החשוב ביותר.
אני, כן, להבין, להבין. יש סיבות למה שיער לא נראה טוב. לפעמים התעלומה היא בלתי פתירה, ולפעמים אי אפשר לטפל בה, אבל ברוב המקרים, להבין מה שורש העניין. אגב, מענה לשורש העניין ייתן מענה לכנראה בעיות אחרות בגוף.
אנחנו כבר ממש בסיום של הסיום. אם יש עוד משהו, כי אנחנו כבר חצינו את השעה.
אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים, זה כל מה שבאמת שקרוב אליך, שנקרא אנטי-אייג'ינג. עכשיו, האנטי-אייג'ינג, כמובן, כבר דיברנו על זה, שיער הוא רפלקציה של אנטי-אייג'ינג, או המילה היא לא תמיד, אנשים לא אוהבים לשמוע את האנטי, אבל זה בעצם מדע שמדבר על להבין איך אנחנו מזדקנים, ואולי להאט את ההזדקנות, לא למנוע זקנה. אז אנחנו יודעים שיש היום חלבונים שנקראים אנטי-אייג'ינג. מדברים על שלושה סוגי חלבונים, אחד נקרא M-Tur, אחד AMPK וסירטואינים. קבוצה של חלבונים, שאם אנחנו יודעים איך להפעיל אותם, התאים שלנו מזדקנים פחות, ואנחנו רואים ויודעים ממחקר היום, שאם אנחנו יודעים להפעיל אותם נכון, השיער שלנו מתחדש, גדל, ונמנעת, ממש נמנעת נשירה. ואפשר לעשות את זה במגוון דרכים. ואותם סירטואינים גם גורמים לא רק למטאבוליזם, לחילוף חומרים מואץ ולגדילה מואצת של שיער, אלא גם לניקוי, כל מה שקשור באוטופגיה, בתוך אותם סקיקים, ובעצם גורמים לאנטי-אייג'ינג של השיער, ואנחנו יודעים היום ממחקר, שיש המון דרכים להפעיל את אותם חלבונים. תרגילי נשימה עושים את זה, צום עושה את זה, חשיפה לקור עושה את זה, תזונה, נוגדי חמצון, כל מיני צמחים עושים את זה, כל מה שקשור בהורמזיס עושה את זה. אז זה איזשהו סיום למה שהתחלנו איתו, כי איך שהשיער שלנו נראה, הוא מראה לאיך שאנחנו או לא, או מרגישים מבפנים, או הבריאות הפנימית שלנו. והיופי הוא שאנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו יודעים לאורך מאות שנים של רפואה מסורתית, ומוכיחים את זה היום במחקר.
כן, הרפואה העתיקה מוכיחה את עצמה רק כשיש מחקר.
אנחנו מודרניים, אז אנחנו אוהבים את המחקר. הוא גם מסביר לנו, וזה בסדר,
נכון.
ומחדד לנו, אבל הוא לא מגלה הרבה דברים, הוא רק מסביר.
ומחזק את מה שכבר ידענו.
נכון.
יגאל, תודה, היה מסקרן, מעניין, מלא בידע. תודה רבה.
היה לי כיף, אני מקווה שזה יעזור.
אין לי ספק.